שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ח' במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום משלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם ועד הרבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר בעיקר על המעלה של תפילה בציבור, ובחלק השני על המעלה של תורה בציבור. אז הנושא של החלק הראשון זה בית כנסת ובכלל תפילת רבים. זה מובא כאן אגב דברים שראינו בו"ב עמוד ב' לגבי מי שלא מגיע לבית כנסת וגם לגבי קביעת מקום לתפילה, אז עכשיו נראה עוד רשות לגבי החשיבות של בית כנסת וכאמור בכלל של תפילת רבים. לגבי זה נראה 5 דרשות, בארבע הראשונות נראה את החשיבות של בית כנסת ותפילת רבים, בחמישית נראה דווקא כיוון הפוך. אז אנחנו מתחילים בדרשה הראשונה, מספרת הגמרא שרב נחמן לא הרגיש כל כך טוב אז הוא לא בא לבית הכנסת, ורב יצחק בא ושאל אותו, הרי זה כל כך חשוב, למה לא דאגת או לבוא לבית הכנסת, ואם זה לא אז לפחות לכנס מניין אצלך בבית, ואם זה לא אז לפחות להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. אז רב נחמן שאל אותו, מה כל כך חשוב בתפילת רבים שאתה כל כך שואל למה לא עשיתי את זה? אז הוא הביא לו מקור שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כתוב ואני תפילתי לך השם את רצון, כלומר להתפלל בשעה שיהיה את רצון, שזה בזמן שהציבור מתפללים. זה מקור אחד. אחרי זה הגמרא מביאה עוד שני מקורות. מקור שני זה בעת רצון איניתיך, שזה שעה שהציבור מתפללים, ומקור שלישי שזה לא רק לגבי השעה אלא באופן כללי לגבי תפילת רבים. כתוב פדה בשלום נפשי וכולי כי רבים היו עמדי, כלומר כשרבים איתך התפילה מתקבלת, וגם יש ברייתא שאומרת שתפילה ברבים השם לא מואס בה, ומי שמתפלל ברבים זה כאילו שהוא פדה את השם מבין אומות העולם. עד כאן הדרשה הראשונה. דרשה שנייה זה של ריש לקיש, שהוא אומר שמי שיש לו בית כנסת להיכנס אליו הוא לא נכנס, הוא נקרא שכן רע, והוא גורם לגלות לא ולבניו. רק נשים לב בסוגריים שמי שנכנס לבית כנסת כאילו מונע מהשם גלות, ומי שלא נכנס גורם לעצמו לגלות. בכל אופן עד כאן הדרשה השנייה. דרשה שלישית היא לגבי מי שלא רק נכנס לבית כנסת, אלא גם הגיע ראשון ויוצא אחרון, מקדים ומחשיך בבית הכנסת, והגמרא מביאה שתי מימרות שזה מאריך ימים. מי אמר את זה? אז דבר אחד זה שרבי יוחנן הסביר שלכן הסקנים בבבל סקנים, למרות שאין להם את הזכות של ארץ ישראל. דבר שני זה שרבי יהושע בן לוי אמר את זה כיצה טובה לבניו בשביל לזכות לאריכות ימים, והגמרא מביאה גם מקור, אומר רב אחא מרבי חנינא, כתוב לשקוד על דלתותיי וכולי, כי מוצאי מצא חיים. כלומר, מי ששוקד על דלתות בית הכנסת, אז מוצא חיים. עד כאן הדרשה השלישית. עכשיו נזכור לרגע את הפסוק של כי מוצאי מצא חיים, נראה את הדרשה הרביעית, ואז נחזור לזה. הדרשה הרביעית זה של רב חיסטה, שהוא אומר שכשאתה מגיע לבית כנסת, אל תעמוד בפתח, תיכנס כשיעור שני פתחים. תאמר, תראה רצינות שאתה באמת כאן. זאת הדרשה הרביעית, ועכשיו בערך באמצע עמוד א' אנחנו פותחים מאמר מוסגר ארוך. כיוון שהזכרנו מקודם הדרשה השלישית את הפסוק כי מוצאי מצא חיים, הגמרא מביאה עוד דרשה על פסוק אחר, שתוך כדי גם נזכיר את הפסוק הזה. על איזה פסוק הדרשה? כתוב, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. מה זה אותו עת מצו שעליו צריך להתפלל? אז הגמרא מביאה 5 הסברים, מה זה אותו עת מצו? נתחיל בהסבר השני, כי בגללו הבאנו את כל המאמר מוסגר, וזה של רבי נתן שאומר שלעת מצו הכוונה היא תורה, כי כתוב, כי מוצאי מצא חיים. זה ההסבר השני, וכאמור בגלל זה הבאנו את זה. עכשיו נראה את שאר ההסברים, אז ההסבר הראשון זה של רבי חנינה, שהוא אומר שכוונה היא שיתפלל למצוא אישה טובה, כמו שכתוב, מצא אישה, מצא טוב. אגב, במערב הביאו עוד דרשה באישה, שזה מוצא הנימר ממוות את האישה, ובאמת היו שואלים את מי שהתחתן, האם אשתו טובה או לא, האם היא מצא או מוצא, כלומר מצא זה מצא אישה מצא טוב, ומוצא זה מוצא הנימר ממוות את האישה. בכל אופן זה ההסבר הראשון למה זה לעת מצו. הסבר השלישי לעל מה צריך להתפלל לעת מצו, זה רב נחמן בר יצחק שהוא אומר שצריך להתפלל שיהיה לו מיטה יפה, כמו שכתוב לגבי המוות, למוות תוצאות, שזה אותו שורש של לעת מצו. ואגב הגמרא מביאה ברייתא שגם כן לומדת מאותו פסוק של המוות תוצאות, שיש 930 סוגי מיטות, זה גימטריה של תוצאות, הקשה שבהם זה אסכרה והיפה שבהם זה מיטת נשיקה. בכל אופן עד כאן ההסבר השלישי. ההסבר הרביעי למה זה לעת מצו זה רבי יוחנן שצריך להתפלל שתהיה לו קבורה, כמו שכתוב יסיסו כי ימצאו קבר, בפשט הכוונה היא שהם רוצים למות, אבל רבי יוחנן מפרש שהכוונה היא שהם שמחים שיש להם קבורה, כי כנראה שזה לא דבר מובן מאליו, וגם יש פתגם שאנשים היו אומרים שצריך להתפלל אפילו עד הרמת האפר האחרונה ששמים על הקבר, כלומר לא ברור שיהיה לו את זה. עד כאן ההסבר הרביעי. והסבר החמישי והאחרון של מרזוטרה זה שלעת מצו הכוונה היא שיתפלל שיהיה לו בית הכיסא ליד הבית, כי זה מאוד לא נעים שצריך כל פעם לצאת עד השדה בשביל ללכת לשירותים, ובמערבה אבו אחי את הדרשה הזאת. עד כאן המאמר מוסגר שהבאנו אותו בגלל הפסוק כי מוצאי מצא חיים, ועכשיו אנחנו חוזרים לנושא העיקרי, וזה עוד דרשות לגבי בית כנסת. כאמור, בינתיים ראינו 4 דרשות, כולה מאוד בעד בית כנסת. עכשיו, בשליש התחתון של עמוד א' בדרשה החמישית, אומר רב חיסטה שבית מדרש יותר טוב מבית כנסת, כלומר עדיף להתפלל במקום שבו לומדים תורה מאשר בבית כנסת. זה מה שאומר רב חיסטה. עכשיו על זה נוסיף כמה הערות. דבר אחד זה המקור, הוא לומד את זה מיוהב השם שערי ציון, שזה הוא מפרש שערים המצוינים בהלכה, כלומר בית מדרש, מכל משכנות יעקב, כלומר יותר מבתי הכנסת. זה המקור, והגמרא מוסיפה לזה את רבי חייא בר עמי בשם אולה, תזכרו את השם הזה, שהוא אומר שמיום שחרב הבית, באמת אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה, כלומר בית המדרש. ודבר שלישי, הגמרא מוסיפה שיש אמוראים שבאמת העדיפו להתפלל בבית המדרש מאשר בבית הכנסת, כמו אביי שעבר מלהתפלל בבית הכנסת אל הבית שלו, כי שם הוא היה לומד תורה, וגם רבי עמי ורבסי לא הלכו לבתי הכנסת בטבריה, אלא התפללו בבית המדרש. עד כאן הדרשה החמישית, ועכשיו בדרך אגב, 8 שורות לפני סוף עמוד א', כיוון שהזכרנו דרשה של רבי חייא בר עמי בשם אולה, הגמרא מביאה עוד שתי דרשות שלו. דרשה אחת זה שגדול הנהנה מיגיע כפיו, כלומר עובד ומתפרנס מזה יותר מירא שמיים. דרשה שנייה זה שזה טוב לגור במקום שהרב שלו גר, כך הוא עדיין מקבל את ההשראה של הרב, אבל מקבילה את זה הגמרא שזה דווקא כשהוא עדיין מרגיש כפוף לרב, אם לא, עדיף שלא יגור שם, כמו שבאמת אומרת הברייתא. אלה שתי דרשות של רבי חייא בר עמי בשם אולה שהובאו כדרך אגב לדרשה החמישית, ובזה סיימנו את 5 הדרשות לגבי בית כנסת ותפילת רבים. עד כאן החלק הראשון של השיעור. את החלק השני של השיעור אנחנו מגדירים מ-4 שורות לפני סוף עמוד א', ואת החלק הזה נחלק לשני שלבים, כשהשלב השני מובא אגב השלב הראשון. בשלב הראשון אנחנו נראה שתי דרשות של רב הונא בר יהודה בשם רבי עמי, שנראה שהם הובאו כאן, כיוון שבחלק הראשון דיברנו על המעלה של תפילה בציבור, אז עכשיו בחלק השני אנחנו נראה שתי דרשות על המעלה של תורה בציבור. אז הדרשה הראשונה זה על הפסוק ועוזבי השם יכלו, אומר רב הונא שזה מתייחס למי שמניח ספר תורה ויוצא, כלומר יוצא באמצע קריאת התורה, זה קשור לחשיבות של תורה בציבור. עכשיו הגמרא מביאה שני סייגים לזה, דבר אחד זה שרבי אבאו אמר שבין עלייה לעלייה מותר, רב פאפה שאל האם מותר גם בין שני פסוקים, הגמרא נשארה בתיקו. דבר שני זה שרב ששת אומר שאומנם אני לא יוצא, אבל מצד שני אני גם לא חייב להקשיב לקריאה בתורה, אלא אני מחזיר את פניי ולומד תורה, הם בשלהם ואני בשלי. עד כאן לגבי יציאה באמצע קריאת התורה, זאת הדרשה הראשונה של רב הונא בר יהודה בשם רב עמי. הדרשה השנייה שנמצאת ממש בשורה האחרונה בעמוד א', שכאמור גם היא קשורה לתורה בציבור, זה שהוא אומר לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, כלומר במקביל לקריאה בתורה שנעשית בציבור, אדם צריך בעצמו לקרוא במהלך השבוע פעמיים את המקרא ועוד פעם את התרגום. זה המקור למצוות שניים מקרא אחד תרגום. עכשיו על זה הגמרא מביאה שני ניסיונות של רב ביבי בר אביי, שלא רצה לעשות את זה כל שבוע ושבוע, אלא הוא רצה לעשות את זה במרוכז. ניסיון ראשון שלו היה להציע שהוא יעשה הכל בסוף השנה, כלומר בערב יום כיפור, אבל הגמרא דוחה את זה כי בערב יום כיפור צריך לאכול ולשתות, זה מצווה ואין זמן לעשות את כל הפרשות. ניסיון שני שלו היה לעשות את זה מתישהו בתחילת השנה, כלומר להקדים את הכל איזושהי שבת אחת או שתיים, אבל גם את זה הגמרא דוחה כי יש ברייתא שאומרת ובלבד שלא יקדים ולא יאחר, כלומר צריך לעשות במהלך השבוע כל פרשה ופרשה. עד כאן השלב הראשון של החלק השני של השיעור, ראינו שתי דרשות של תורה בציבור, דרשה אחת לגבי עזיבה באמצע קריאת התורה, דרשה שנייה לגבי שניים מקרא אחת תרגום. עכשיו, בערך ברבע העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לשלב השני, עוד רק נראה איך זה המשך של השלב הראשון. בשלב השני של החלק הזה של השיעור, אנחנו נראה אוסף של עצות או הלכות שאמרו רבי יהושע בן לוי ורב על הבנים שלהם, עוד רק נראה שאחד מהדברים זה שניים מקרא ואחד תרגום, ולכן זה מובא כאן. אז נתחיל במה שרבי יהושע בן לוי אמר לבניו. אגב, כבר ראינו עצה אחת שהוא אמר להם להקדים ולהחשיך בבית הכנסת. עכשיו נראה עוד 3 דברים. אז דבר אחד כאמור זה שהוא אמר להם להשלים פרשיותיהם עם הציבור, לכן כאמור זה מובא כאן. דבר שני זה שהוא אמר להם שכשהם שוחטים, שיחתכו גם את הורידים בשביל שכל אדם יצא, תראו רש"י שהוא מגביל את זה דווקא לעוף. דבר שלישי זה לכבד גם זקן ששכח תלמודו, זה מקביל לשברי הלוחות שגם הם היו מונחים בארון. עד כאן הדברים של רבי יהושע בן לוי לבניו, ועכשיו אגב זה נראה גם 3 עצות של רב הלבניו. דבר אחד זה שהוא אמר להם לא לחתוך בשר על גב היד, כי זה יכול לעשות דם, והדם יכול להיות או סכנה או פשוט כי זה מגעיל, זאת עצה אחת של רבה. דבר שני זה לא לשבת על מיטה ארמית, כאן יש 3 פירושים למה הוא התכוון. פירוש אחד זה לא לישון בלי קריאת שמע, זה אגב עוד סיבה אולי למה כל הסיפור הזה מובא כאן. דבר שני זה לא לשאת ארמית, כלומר גיורת. דבר שלישי זה כפשוטו, ממש לא לשבת על מיטה של גויה. למה? כי היה סיפור שגויה אחת אמרה לרב פאפה לשבת על מיטה, והוא חשש שהיא רוצה להעליל עליו משהו, אז הוא אמר לה להרים את הכיסוי, ובאמת היה שם תינוק מת, והיא בעצם רצתה שהוא יושב שם בשביל להעליל עליו שהוא זה שהרג את התינוק, לכן לא יושבים על מיטה של ארמית. זאת הייתה הצעה השנייה של רבה, לא לשבת לשבת על מיטה ארמית, והדבר השלישי שזה הלכה, לא לעבור מאחורי בית כנסת בזמן התפילה. הגמרא מביאה שגם רבי ישוע בן לוי אמר את זה. אגב, זה גם כן סיבה אולי למה זה מובא כאן, כי גם ראינו בוו עמוד ב' לא להתפלל מאחורי בית כנסת, אז עכשיו אנחנו רואים גם לא לעבור מאחורה בזמן שהציבור מתפלל, אבל הבאי בא ומגביל את זה ואומר, כל הסיבה שזה אסור, כי אנשים יראו ויחשבו שהוא לא רוצה להתפלל, אבל אם כשיראו אותו יבינו שזה לאו דווקא בגלל שהוא לא רוצה להתפלל, אלא אולי יש סיבה אחרת, אז מותר, ולכן אם יש עוד פתח או עוד בית כנסת, אז מותר, כי יחשבו שהוא הולך לשם, או אם הוא נושא מסע, אז גם כן מותר, כי יבינו שכרגע הוא לא יכול להיכנס להתפלל, או אם יש עליו תפילין, אז גם כן כמובן שהוא לא מזלזל בתפילה, אחרת הוא לא היה הולך עם תפילין, ולכן מותר לו לעבור שם. עד כאן העצות וההלכות של רבי ישוע בן לוי ושל רבא לבניהם, ועכשיו אגב זה, בשליש התחתון של עמוד ב' ובזה נסיים, כיוון שהזכרנו לא לחתוך את הבשר על גב היד, הגמרא מביאה שרבי עקיבא היה אוהב את המדיעים בשלושה דברים, ואחד מהם זה שבאמת הם יהיו חותכים על השולחן ולא על גב היד, שני דברים נוספים זה שהם היו נושקים על גב היד ולא בכף היד, וכשמתייעצים, מתייעצים בשדה איפה שאף אחד לא יכול לשמוע, ואגב זה, הגמרא מביאה שגם רבן גמליאל אהב כמה דברים אצל הפרסיים שהם צנועים באכילתם, בבית הכיסא ובית השמיש, אבל אומר רב יוסף שלמרות זאת הם עדיין מזומנים לגיהנום. בזה הגענו לנקודותיים בערך ברבע התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, חילקנו את השיעור היום לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על המעלה של תפילת רבים, ראינו לגבי איזה חמש דרשות. דרשה אחת הייתה לגבי רב נחמן שלא בא, ואז רב יצחק אמר לו למה לא באת, היית צריך לכנס מניין, או לפחות להתפלל בשעה שהציבור מתפלל, וראינו שלושה מקורות לגבי החשיבות של תפילת רבים. דרשה שנייה של ריש לקי, שמי שלא נכנס לבית כנסת נקרא שכן רע. דרשה שלישית זה שלתפילת רבים יש כוח להאריך ימים. דרשה רביעית זה שכשנכנסים לבית כנסת צריך להיכנס כשיעור שני פתחים, ודרשה חמישית, למרות המעלה הגדולה של תפילה בבית כנסת ובציבור, עדיין אומר רב חיסטא, עדיף להתפלל במקום שבו הוא לומד תורה, וככה גם נהגו אבאיה ורב עמי ורב אסי. עד כאן חמש הדרשות. אגב, זה גם ראינו חמישה הסברים לפסוק, על זאת יתפלל כל חסיד עליך לעת מצו, מה זה לעת מצו, או אישה, או תורה, או מיטה, או קבורה, או בית הכיסא. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על המעלה של תורה בציבור, לגבי זה ראינו שתי דרשות של רב עונה בר יהודה בשם רב עמי. דבר אחד זה שמי שמניח ספר תורה ויוצא באמצע קריאת התורה, הוא נקרא ועוזבי השם יכלו. לגבי זה ראינו שני סייגים, רבי אבאו אמר שבין עלייה לעלייה מותר, ורב ששת אמר שגם כשהוא בפנים הוא לא חייב להקשיב, הוא יכול ללמוד תורה. דבר השני לגבי תורה בציבור זה שצריך להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ובאמת אי אפשר לא לאחר ולא להקדים, אלא צריך כל שבוע ושבוע. ראינו שגם רבי ישוע בן לוי אמר את זה לבנים שלו, וזה הביא אותנו לשלב השני של החלק השני של השיעור, וזה עצות והלכות של רבי ישוע בן לוי ורב על הבנים שלהם. רבי ישוע בן לוי כאמור אמר גם כן להקדים ולהחשיך לבית הכנסת, ולהשלים פרשיותם עם הציבור, ולחתוך תברידים בשחיטה בשביל שיצא אדם, ולכבד זקן ששכח תלמודו. זה לגבי רבי ישוע בן לוי. רב אמר לבנים שלו לא לחתוך את הבשר על גב היד, או בגלל סכנה, או בגלל שזה מגיל, לא לשבת על מיטה ארמית, וראינו שלושה פירושים, או לא לישון בלי קריאת שמה, או לא לשאת גיורת, או כפשוטו, בגלל הסיפור של רב פאפה עם התינוק המת. ודבר שלישי שהוא אמר להם לא לעבור מאחורי בית כנסת בזמן התפילה, אבל הבא יגביל את זה שאם יש סיבה לחשוב שהוא לא מזלזל בתפילה אלא יש לו סיבה, אז מותר. ואגב, היצא לא לחתוך לגב היד, ראינו שלושה דברים טובים במדעים ובפרסיים, אבל רב יוסף הדגיש הפרסיים עדיין מזומנים לגיהנום. ובזה כאמור הגענו לנקודותיים ברבע התחתון של עמוד ב'. מחר אנחנו סוף סוף חוזרים לנושאים העיקריים שלנו של זמן קריאת שמע. כל טוב.